ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין אימי בחורבוני. 100 פרקים. היום פרק 100. מי היה מאמין שאנחנו חוגגים כזה יום הולדת עגול? זה מאוד מאוד מרגש. זה 100 סיפורים על התמודדות עם משברים, על צמיחה, על התפתחות עצמית, על עושר, תובנות על החיים. באמת, מה לא היה לנו? והכל כדי לעזור לכם להתגבר על כל האתגרים בחיים, על כל המשברים, על כל מה שאנחנו יכולים לחסות כדי לסייע ולתת לכם ערך. ובאמת אתם מוזמנים הפעם לפרק סופר סופר חגיגי שאני מאוד 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 מתרגשת לארח את האורחת המאוד מיוחדת שלי, נסלי ברדה. אז השיחה שלנו תהיה גם על אהבה, גם על משברים, גם על תקשורת, קצת על ניסים, אולי הרבה על ניסים, ואנחנו ננסה לקבל ממך גם קצת מה קורה במדינה. זה לא יהיה פרק שגרתי שאנחנו חופרים בנימי משבר של מרואיין, אבל כמי שצופה מהצד ורואה הכי טוב, אני חושבת שיש לך הכי הרבה מה להגיד. אז כמה מילים על נסלי ברדה, למרות שאני בטוחה שכולם מכירים. נסלי עיתונאית תחקירים, יוצרת דוקו, במאית, מגישת תוכניות בטלוויזיה, בעשור האחרון בקשת 12. אבל נגיד שאין כמעט תחום בתקשורת שלא נגעת בו. זאת אומרת, חדשות ערוץ 10, כתבת בריאות, כתבת פלילים, עובדה, תחקירים, תוכניות בוקר. אפילו הגשת את אולפן שישי, ובשנים האחרונות את עושה בעיקר תוכניות גדולות מאוד על סיפורים גדולים מהחיים, על אחד למיליון, שזו סדרה שהיא גם יצרת אותה, שבעצם עוסקת בניסים. ב-2023 התחלת להגיש את הנשים בקשת 12, ואז את אהבה גדולה מהחיים, וממש עכשיו את גיבורים על הגיבורים האמיתיים של השביעי לאוקטובר. ואפילו במהלך מלחמת חרבות ברזל, את שידרת מהצפון ממש מנבחי המלחמה, ככה שאפשר להגיד שכמעט אין דבר בתחום התקשורת החדשותי שלא עשית.
כן, לבנון השנייה, גם במלחמה הזו, כן.
גם במלחמה הזו?
כן. גם בלבנון השנייה, גם עכשיו, כן.
כשעברתי על ככה על ציוני הדרך שלך, שמתי לב שבהתחלה עסקת המון המון בחדשות. כתבות תחקיר וכתבות בחדשות, וכאילו רואים איזשהו מעבר ליותר ויותר עיסוק באנשים, במערכות יחסים. את מרגישה את זה?
קודם כל, תודה רבה שמארחת אותי. אני שמחה להיות פה.
תודה לך.
אני חושבת שזו אבולוציה טבעית פחות או יותר עבורי. המעבר מהחדשות, הכרוניקה, זה גם קצת חייו של עיתונאי ככל שהוא הולך וצומח. בהתחלה אתה קשור באיזה תחום שמבקשים ממך לסקר. אני התחלתי בגלי צהל בתחום המשטרה בירושלים, באינטיפאדה השנייה. זה כל מה שעשיתי במשך שנתיים, סיקרתי פיגועים. כן, אחרי כן גם בערוץ 10 קצת. אז בהתחלה את קטנה וצעירה ולומדת, ואת מחוברת לתחום, ואת אמורה לסקר אותו מבוקר עד ערב. לאט לאט את צומחת וגדלה.
ובוחרת?
ובוחרת, ומחפשת מה מעניין אותך. ככל שאת צוברת יותר שנים ויותר ניסיון, ויותר הבנה והתמקצעות בתחומים ובשידורים ובתוכניות, את מתבגרת ואת בוחרת מה מעניין אותך. ואם את מספיק טובה וחרוצה, את גם יוצרת לעצמך את ממש את התוכניות. כלומר, את לא עובדת בשביל כן. אחרים, או תחת פלטפורמות של אחרים, את מייצרת בסוף פלטפורמות ותוכניות משל עצמך, וזה מה שאת עושה. אז כן, את יודעת, צמחתי מהכרוניקה, התעסקתי ממש בלסקר, להיות באוויר, מעל גלי היתר, בגלי צהל, באינטיפאדה השנייה, שידרתי את הפיגועים נונסטופ, ואחרי כן בטלוויזיה, ולאט לאט צמחתי להתעניין יותר בתחקירים, אז עבדתי בתוכניות כמו המקור, ואחרי כן עובדה, ומשם התעניינתי אולי אפילו להעמיק במידה רבה, ולייצר תוכניות שעוסקות גם ברבדים האנושיים, כן. לצד העיתונאים, וככה הלאה, עד שאני אמצא את הדבר הבא שמעניין אותי.
אבל בתוך הרגע לפני היצירה האישית שלך,
יש שני תחקירים או שתי כתבות שעשית שהם שינו את פני החברה הישראלית. בהמון מובנים השפיעו. אחד זה בעצם התחקיר על גואל רצון, שהצלחת להיכנס לתוך קאט של, ממש לתוך הקאט, ולקבל מידע מנשים שלו, שזה דבר שעד שאת עשית את זה, אף אחד לא הצליח לעשות את זה. זה נס אגב שהצלחת להיכנס לשם?
קודם כל, אלה היו, זה לא לבד, בשום פנים ואופן. תמיד זה נראה כאילו יש איזה בן אדם בפרונט, חושבים שהוא עובד לבד, זה לא. בטח בתוכניות תחקירים. אלה היו שני סרטים ששודרו אז בערוץ 10, וחשפו אותה קאט של גואל רצון. הסרט הראשון כלל ראיונות בלעדיים וראשונים עם נשים מתוך הקאט הזאת, והסרט השני כבר כלל כניסה של המצלמה שלנו פנימה, וגם קבלת חומרים מתוך הקאט החוצה. עבדה שם גם התחקירנית שלי טפיירו, שעשתה עבודה מאוד חשובה. הדיגרתי שהיא היום בחירה מאוד בקשת 12, המקום שבו אני עובדת הייתה העורכת הראשית, שעבדתי תחתיה אז. צלמים, עורכים, כלומר, זה צוות גדול שעובד על הדבר הזה, זה אף פעם לא לבד. אבל כן, אני מאוד מאוד גאה בתחקיר הזה שלנו.
עזרתם לבית המשפט.
מה זה עזרנו לבית המשפט? דרבנו את המשטרה לחקור דבר שהיא סרבה לחקור קודם, למרות שהוגשו אליה תלונות רבות, מערכת הרווחה שקשלה בזיהוי וטיפול בדבר הזה, ועוד מערכות רבות, שהדבר הזה היה נתון לפתחן במשך שנים, עשרות שנים, והיו להם אינדיקציות רבות, אבל הם לא פעלו. רוצה לציין גם את אשר ויצמן, חוקר פרטי, שהביא לנו את אחד הלידים החשובים ביותר בתוך הסיפור הזה, אני לא אשכח בחיים, את הישיבה שישבתי מולו, והוא אמר לי, תשמעי, המשטרה לא רוצה לחקור, אבל אני מביא לך את החומר, כי אני חושב שאתם צריכים שהסיפור הזה יהיה בחוץ, שאתם יכולים לעשות משהו. והסיפור הזה רשום גם על שמו, כן. החשיפה. אז כן, דרבנו את המשטרה לחקור, להגיע להישגים, את בית המשפט, בסופו להרשיע. של דבר להרשיע.
הוא קיבל 30 שנה, נכון?
30 שנה, כן. כן? Mm-hmm. ולפרק את הקאט הזו שהיא איומה ונוראה. אגב, צריך להגיד, זה לא אנחנו לבד. היו נשים וילדים שדפקו בכליהם, בכלים שלהם, על חומות הקאט הזו מבפנים, כל אחד בצורה שלו. והיו גם כאלה שהסכימו בסופו של דבר שתף פעולה בחקירת משטרה.
כן.
שזה לא דבר קל, ולהרשיע אותו. אז זה אף פעם לא עבודה של איש אחד, גם אם זה כאילו מפתה לחשוב. זה לא.
שזה רק אומר שזה פחות נס, זה יותר עבודה קשה.
עבודה קשה. לא, צריכים גם ניסים.
כן.
אתה צריך הרבה מזל, ואתה צריך שהכוכבים יסתדרו לך. אבל בלי עבודה קשה, זה לא מספיק.
והתחקיר על אתי אלון, שבעצם זעזע את הכלכלה בישראל, בסופו של דבר אלון, נסגר הבנק.
אז אתי אלון, ההתפרקות של הבנק למסחר, את יודעת, זה דבר שזעזע את החברה בישראל, וגם את לשנים קדימה השפיע גם על מפת הפשיעה בישראל, אבל מה שאנחנו עשינו, החלק שלי בזה לא היה בזמן שהבנק נפל או קרס, אלא אני הבאתי בפעם הראשונה במסגרת עובדה, פעם ראשונה אי פעם, תיעוד מבפנים של אתי אלון ואופר מקסימו והמשפחה שלהם אחרי כל השנים בכלא. הם בעצם נעלמו אל מתחת לפני האדמה במשך שנים רבות, ומה שאני יצרתי בסרט ההוא בעובדה, זה באמת פרויקט מאוד מיוחד, שבמסגרתו, את רואה מה קרה לאתי אלון, לאופר מקסימוב, מה קרה לילדים שלהם, החפים מפה של המשפחה שלהם, שהתפרקה יחד עם ההתפרקות של הבנק למסחר, וזה הכל הגיע דרך אישה צעירה מאוד מעניינת, מאוד חזקה, הבת של אופר מקסימוב, נואל מקסימוב, שלה היה מנוע רגשי ומוסרי, מאוד 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 חזק, והיא ביקשה לעשות איזה תיקון, איפה שהמשפחה שלה פגעה, תיקון פנימה גם, פנימה אל המשפחה, וגם החוצה אל החברה, וזאת הסיבה שהסכימה לעשות את הדבר הזה שבמשפחה שלה נתפס כשערוריה.
כן.
לבוא ולתת לי יד וללכת איתי לתוך איזה מסע הכי חשוף בעולם, דוקומנטרי בתוך הבית שלהם. ושם את רואה את אתי אלון פעם ראשונה מדברת, כלומר, פעם ראשונה מאז מאסר הארוך, אחרי כל השנים, על אח שלה, מערכת יחסים שלהם, על מה קרה למשפחה, על מה קרה למדינה.
זה מוביל אותך יותר ויותר קרוב לעיסוק הדוקומנטרי הזה באמת, באנשים, בסיפורים?
אני חושבת שזה תמיד עניין אותי. אני בעוונותיי בכלל למדתי תיאטרון, למדתי קולנוע. גישה שלי לסיפורים היא אחרת. אני לא מתעניינת בסיפורים בגלל הכותרת שלהם. להפך, בגלל המורכבות, בגלל הרבדים, לא משהו שיוצא בכותרת ונגמר. אז כן, אז עשייה דוקומנטרית תמיד עניינה אותי, עשיתי כאלה המון, גם במסגרת המקור, בערוץ 10, גם במסגרת עובדה, בעוד כל מיני תוכניות מגזין. אני אוהבת את זה, מעניין אותי, והסדרות שלי, הסדרות שיצרתי, אחד למיליון, אהבה גדולה מהחיים וגיבורים, הן סדרות שבלב שלהם זה עשייה דוקומנטרית.
אז אי אפשר להתעלם מהשם המיוחד שלך, אני יודעת שכולם שואלים את זה, וזה קצת בנאלי, אבל בכל זאת בשביל המאזינים, אז איך הסיפור, למה קוראים לך נסלי בעצם?
למה קוראים לי נסלי? זה באמת אחת השאלות הפופולריות.
מכירה עוד מישהי בשם נסלי דרך אגב?
יש.
יש?
יש היום נסלי? יש עוד נסלי, ז, או נסליות.
אולי על שמך כבר.
חלקן על שמי, אבל לא על שמי.
לא, אבל למחרייך.
כן, יוצא לי מדי פעם שניגשים אליי בהרצאות שלי, או באירועים שאני מנחה, או לא משנה, סתם ברחוב. תדעי, תדעי שקראתי, אני מאוד אהבתי את השם שלך, וקראתי לילדה שלי נסלי, או גם לנו היה נס, אז קראנו נסלי.
אז היה נס?
היה נס, חד משמעית. היה נס. אני הייתי קטנה מאוד, ולכן לא יכולתי במו עיניי לראות את הנס, אבל היה. מה שקרה זה שאני בעצם נולדתי כבת בחורה להורים שלי, והיריון עבר בסדר גמור, וגם הלידה עצמה עברה בסדר, אבל אחרי הלידה, בזמן שאמא שלי ככה, אבא שלי ירד לתינוקייה, ללוות אותי, ואמא שלי הייתה בהתאוששות, אז היא התחילה להרגיש לא טוב פתאום, אמרה לאחות שהיא כואב לה נורא הראש, והיא מרגישה לה טוב, ואחות אמרה לה טוב, עברת לידה ראשונה, זה לא פיקניק, אני אלך להביא לך איזה שיקוך כאבים, ואני אחזור. והסיפור, לפי הסיפור, כשאחות חזרה, אמא שלי כבר הייתה במצב של מוות קליני,
וואו.
בלי סימנים, בלי כלום, והחיו אותה, ניסו להחיות אותה, עבדו עליה מאוד 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 קשה, אבל הרופאים היו מאוד פסימיים, כי מבחינתם היא קרסה לגמרי, אז הם הזעיקו את אבא שלי, ואמרו לו, תבוא להיפרד ממנה, כי אנחנו לא מצליחים לעזור לה, וזה רק, זה מקרה שרק נס יכול לעזור.
וואו.
ואם יש קרובי משפחה באזור, אז תבוא, שיבואו מהר להיפרד ממנה. ואבא שלי סיפר לי, כשכבר הייתי מסוגלת להבין, שמה שהוא עשה ברגע הזה, זה פשוט, מה שהוא ידע לעשות, זה להתפלל בכל כוחו לנס הזה, שהרופאים ככה בחצי פערו, זה רק ניסים פה. אז הוא התפלל. לרק ניסים האלה, הוא התפלל, והוא אפילו נשבע, שאם יקרה הנס הזה, הוא יקרא לתינוקת על שם הנס. אני חושבת שהוא פשוט התפלל הכי חזק, כיוון והתפלל הכי חזק שיכול היה. וסבא שלי נכנס ראשון לחדר להיפרד מאמא, סליחה, אבא שלי נכנס ראשון לחדר להיפרד מאמא שלי, ולא היה שינוי, היא הייתה במצב של מוות קליני, ואז סבא שלי, שהוא זעק גם כן, לבוא מהר, 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 נכנס לחדר, ולפי הסיפורים, ברגע הזה אמא שלי פשוט
התעוררה.
התעוררה, קמה, פקחה עיניים, שאלה איפה התינוקת.
וואו.
והיא הייתה עוד במצב מאוד מאוד קשה, היה צריך עוד, היא הייתה עם התקפים חוזרים ונשנים, כי הייתה לה ריאלית הריון סמויה, וכל הגוף שלה היה מלא בריאלים.
כן.
אז היה עוד קשה להציל אותה גם אחרי זה, זאת אומרת, עוד עבדו עליה מאוד מאוד קשה, אבל היא הייתה בחיים. מה שהרופאים העריכו שכבר לא. אז כן, אז אחרי כן קראו לי נסלי על שם הנס. והנס הוא לא, אתה יודע, הנס שלי הוא שזכיתי לגדול עם אמא שלי ואבא שלי. זה הנס שלי.
ברור. תגידי, את יודעת שההגדרה המילונית של נס, אם נלך ככה להגדרה מילונית, זה בעצם התרחשות על-טבעית, פלא, אירוע שסיכוי ההתרחשות שלו קטנים, נדיר, ייחודי. היום אחרי שעשית את התוכנית הזאת, אחד למיליון, שבעצם כל פרק שם זה נס, איך את מגדירה נס? מבחינתך זה באמת ככה?
תשמעי, אנחנו גם בתקופה כזו...
שאנחנו צריכים נס.
שאנחנו צריכים נס, שנס... אולי זאת התשובה. נס הוא מעל הכל בעיני המתבונן. כי... יש תקופות שבהם לצאת חי מבית שרוף בעוטף עזה זה נס, או לשרוד משפחה ששרדה בקיבוץ בלי שאף אחד נרצח לה זה נס, או לחזור חי אחרי 11 חודשים בשבי חמאס זה נס. וזה לא דברים שיכולנו לעלות על דעתנו כנס.
שיהיו ניסים.
את יודעת. אז זה משתנה עם הזמנים ומבעד למשקפיים שמביטות באירוע. אבל אם את שואלת אותי באופן כללי, מה אני הרגשתי ש... אולי נס קשה להגדיר אותו בדיוק בגלל הדבר הזה, שהוא חמקמק ופלאי, ואתה אף פעם לא יודע מה האחוזים של כוח אנושי או אמונה שנמצאים בתוכו, וכמה אחוזים הם באמת הפלא הבלתי מוסבר מלמעלה משמיים, מזל גורל, you name it. אפשר, כן. יש לזה הרבה שמות. אני מרגישה שזה הרבה פעמים תמהיל של השניים. זאת אומרת שזה משהו בין האלוהי לאנושי. כלומר, זה הרבה מאוד התכוונות, הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד כוחות אנושיים שנשפחים אל תוך הרגע הזה, וגם איזה ניצוץ שאתה לא יודע למקם אותו, אתה לא יודע להגיד מאיפה הוא בא. וזה איזה ריקוד של השניים האלה בדרך כלל. נראה לי.
כשחשבת לעשות את התוכנית הזאת, עשית אותה בגלל בעצם ההשפעה של זה, זה הנס הפרטי שלך?
מאוד הייתי באיזה שלב בקריירה שמאוד סבתי מסיפורים שעוסקים רק בחלק
הלא טוב של החיים.
פשוט בחלק לא בחלק הלא טוב. תראי, תחקירים עיתונאיים הם מאוד מאוד חשובים, מאוד חשובים, הם מאוד מעניינים. זה לא שאין בהם חלקים של טוב ואור, כי אתה עושה אותם כדי להרבות אור בסופו של דבר. אבל היה איזה שלב שמאוד סבתי מזה, ומאוד רציתי לעסוק גם במה שלא נכנס במסגרת של תחקיר עיתונאי, אבל הוא חשוב ומעניין, והרבה פעמים החלק הכביר באמת בסיפור, הוא לא יכול להיכנס אל תוך הדין וחשבון של התחקיר העיתונאי. ולא הספיק לי, לא הספיק לי התחקירים העיתונאיים, רציתי עוד משהו. והסיפור הזה של אני, חיפשתי סיפורים גדולים מהחיים, סיפורים שהרכיב האנושי בהם הוא מפתיע, הוא מעניין, הוא מורכב, שאפשר לצלול, בריכה טיפה יותר עמוקה. זה מה שחיפשתי.
חשבת שתמצאי כל כך הרבה סיפורי ניסים?
לא. תראי, ידעתי שיש ניסים, ידעתי שיש הרבה סיפורים פלאיים ומדהימים וגדולים, בעיקר סיפורים גדולים מהחיים. ידעתי שיש המון. בהתחלה הייתי באיזו יוהרה שאני אמצא המון, מהר מאוד גיליתי שקשה מאוד למצוא אותם, שהסיפורים האלה האמיתיים.
האמיתיים. כי אנשים מספרים סיפורים אחר כך מזיכרון, והם לא תמיד...
אנשים מספרים. אנשים אוהבים סיפורים. אנחנו יצורים של סיפורים. אז הסיפור יש לו לפעמים חיים משל עצמו. אבל סיפורים אמיתיים, אמיתיים, אז האנשים שאוחזים בהם הם יודעים שבאמת קרה להם דבר פלאי ונס. ולא משנה, זה לא איזה סיפור ששיחקת איתו וניפחת אותו. הוואן ליינר שלו הוא מספיק. ואנשים האלה יודעים, והם לא משחררים בקלות הסיפורים האלה בכלל.
למה?
כל אחד מסיבותיו. יש כאלה שמרגישים שהם מנהלים איזה דו-שיח גורלי, והם לא רוצים להכביר מילים. כלומר, קרה לי משהו באמת באמת גדול, אני לא מתעסק עם זה.
מפחדים.
אני לא מתעסק עם זה.
כן.
ויש כאלה שמרגישים שזה הדבר הכי פרטי ואינטימי. ויש אחרים, כל אחד מהמורכבות שלו, יש מורכבויות רגשיות, ויש כאלה שמפחדים מול מצלמה, או להיחשף ככה, זה בעצם הדבר הכי חשוף בעולם, לספר את הסיפור הגדול מהחיים שקרה לך ושינה את חייך, זה לא בקטנה.
כן.
זה לא לדבר על אירוע אחד קטן, קטנטן, קונקרטי. זה לדבר על החיים שלך, ואיך הם השתנו, ואתה, איך השתנית. זה דברים גדולים שבדרך כלל אנשים מספרים רק לפסיכולוג שלהם, אולי. או לחבר הכי טוב שלהם, אולי. אז לא קל, אבל...
אבל מצאת.
מצאנו, לא מצאתי.
מצאנו,
אנחנו עובדים על זה קשה, עם צוות, תחקירנים.
איך באמת מוצאים? מפרסמים בעיתון לאנשים שקורא להם סיפורים?
קודם כל, לא בהכרח בעיתון, אבל בוודאי אנחנו תמיד גם מפרסמים בקבוצות פייסבוק, ברשתות החברתיות, מוציאים קול קורא. אנחנו תמיד מחפשים, הנה גם כאן, יש לכם סיפורים של חיים למיליון.
בדיוק, בואי נספר.
יש לכם סיפורים של אהבה גדולה מהחיים.
בואו תספרו לנו.
תספרו לנו.
כן.
אנחנו תמיד צמאים ורעבים לסיפורים האלה.
אנחנו נשים בסוף הפודקאסט את המייל של ההפקה, תגידי לנו למי, ואנשים יעבירו.
איזה הפקה? המייל הפרטי שלי.
מייל הפרטי שלך?
כן.
את מתעסקת בזה בעצמך?
בטח.
ממש בודקת סיפור סיפור?
בוודאי. יש עורכת ותחקירנית מדהימות לסדרות שלנו, ותחקירנים גם להמשך, אבל אני חייבת לעסוק בכל... קודם כל, אני גם מביימת את הסדרות שלי.
את מביימת.
אני לא רק אני לא באה מגישה, שואלת, אני יושבת בחדרי העריכה, ואחרי כן בונה את הסיפור. אני הבימאית של, של הפרויקטים. אז בוודאי, הסיפורים חשובים, אני מתעסקת בהם באופן אישי, יחד עם הצוות הבאמת נפלא של האנשים שעובדות איתי, וגם גברים.
את חושבת שנס צומח רק ממקום של משבר, או שנס יכול לקרות גם בלי משבר? כי נס זה קצת ההפך ממשבר, מבחינתי.
שאלה מאוד יפה. אני מדברת על זה הרבה בהרצאה שלי. על איך נס הרבה פעמים זה אסון שהתקלקל ברגע האחרון בדרך פלאית. זה בערך...
יפה, זאת הגדרה טובה.
אז את יכולה להחליף את המילה אסון במשבר.
במשבר.
כן.
כן.
משבר עמוק ששינה כיוון בדרך, בשנייה האחרונה בדרך פלאית.
בעצם אנחנו מדברים פה הרבה באקדמיה לניהול משברים, על כל מיני משברים של אנשים, ועל איך לפתור אותם. זאת אומרת, בעצם מה זה איך לפתור אותם? מביאה סיפורים של אנשים שעברו את המשבר ומספרים מה עזר להם בדרך, ולומדים כלים תוך כדי מאנשים שניסו דברים שפתאום עבדו ועל אחרים לא עבדו. וכאילו כשהסתכלתי על גם על אחד למיליון וגם על השאלות שלך, וגם ראיתי את הניסים האלה שקרו, אני הרגשתי שזה בעצם כלי שהוא פתר משבר, אבל אין לנו שליטה עליו. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יודעים לייבא אותו. השאלה אם את חושבת, בדיוק, השאלה אם את חושבת שהאנשים האלה שקרה להם משבר, יש להם איזה מכנה משותף שהם יודעים לייצר ניסים?
זאת שאלה מאוד מעניינת. אחת השאלות הראשונות הקיומיות שצפו אצלי כשהתחלתי לעבוד על אחד למיליון, זה פתאום עמדה מולי גלריה, תחשבי על זה, גלריה של אנשים של, שהסטטיסטיקה של, של מה שקרה להם, זה פחות או יותר הסטטיסטיקה של להיחטף על ידי חייזר.
כן.
זה כאילו קרה להם דברים ש... יש גם סיפורים שאין להם אח ורע בעולם. זאת אומרת שאין תיעוד...
מה למשל? תני לנו איזה סיפור.
יש למשל דוגמה של טייס, שאני, לא משנה מי שרוצה יכול ללכת לראות, לצפות בפרק, אבל מה שקרה לו, הוא אין לו אח ורע בעולם כולו, כי הבחירות שהוא בחר לעשות בזמן המשבר הזה, הן כל כך יוצאות דופן, שזה לא שהאסון שקרה לו, המשבר שקרה לו, לא קרה לאחרים. הוא קרה לאחרים.
הוא התעבר בשחקים.
כן, הוא איבד את הראייה במהלך תמרון מאוד מאוד דרמטי, בתוך F-16 באוויר, והוא אחרי כן עשה בחירה ברגעים הספורים האלה לפני ההתרסקות, הוא בחר לעשות משהו שנחשב מטורף לחלוטין, חריג מאוד, אפילו לא מתאים לאישיות שלו, כזה שלא, שבספרים אין תיעוד לדבר כזה. ובעקבות ההחלטה שלו, שהייתה מחוברת לאיזו אינטואיציה פנימית מאוד 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 חזקה, הסיפור שלו נגמר כמו שהוא נגמר, ואין לזה אח ורע בעולם ולא היה. כל המקרים האחרים נגמרו במוות.
וואו.
כולם. שתועדו עד היום בעולם כולו. אז סטטיסטית, את מסתכלת על הגיבור הזה ועוד גיבורים אחרים.
כן.
הם גלריה של אנשים שבאמת הבלתי אפשרי בגבולות הזה, קרה להם. וכל אחד מהם באופן אחר. אז הסתכלתי עליהם, אמרתי, למה דווקא הם?
נכון.
למה דווקא הם יש כל כך הרבה אחרים שקרה להם אותו דבר ולא כאן היום לספר. אז למה להם, מה מיוחד בהם? למה דווקא להם קרה הנס או היציאה מהמשבר? ואני חושבת שאין תשובה הרמטית אחת, כן, בואי, אנחנו לא באגדות, החיים הם מורכבים, אבל כן, אני מצאתי ביניהם...
מכנה משותף?
מכנה משותף.
מה?
כל אחד מהם הביא את זה באופן מעט אחר, אבל הדבר שהכי חזר אצל כולם, זה שכשהגיע הרגע שבו כל אדם אחר במצבם, כולל אנשים אחרים שהיו איתם ליטרלי באותה סירה או באותו רגע, הם כבר הרימו ידיים, והם אמרו, זהו, זה נגמר. צריך, הסוף כאן, צריך להכיר בסוף, זו המציאות, הם ראו את המציאות כהווייתה, כל האחרים, ואילו האנשים האלה סרבו.
לא השלימו עם זה.
הם לא הסכימו להרים ידיים.
ניסו עוד משהו ועוד משהו. ו...
אפילו, לא יודעת אם היה להם עוד מה לנסות, תודעתית, נפשית, כן. אמונתית, הם לא קיבלו את הסוף. לא היו מוכנים לוותר. הם המשיכו להיאבק גם אחרי שכולם אמרו, אין בשביל מה יותר להיאבק, זה נגמר. אז זה חזר בכל מיני אופנים ודרכים אצל הגיבורים האלה, כל אחד בדרכו. לכל אחד היה ביטוי שגם, תדעת, מתאים לאישיות שלו ולתנאים.
אמונה של... אולי?
זו, גם המילה אמונה קשורה שם, בוודאי.
יש אנשים שמאמינים בתפילות או בדברים מהסוג הזה, או שיותר כמו זימון, כמו לראות את עצמך אחרי המשבר הזה?
לא, אני לא חושבת אני לא יודעת אם במשברים האלה היה זמן לדמיון של תראה את עצמך אחרי המשבר, כי אלה משברים מאוד
אינטנסיביים
ובטווח זמן קצר, ומאוד מאוד בפיקים מאוד גבוהים, אין לך הרבה זמן להרהורים. זה יותר חד. כן. זה אפילו, אני אסתכן ואגיד, זה או שהנשמה שלך מאמינה שתצא מזה,
או שלא.
ומתכוונת לשם, או שלא. והם שם, כולם התנהגו, כיוונו, אם את רוצה, או התנהגו, או דרשו, לצאת מזה. עכשיו, גם אחרים, ולמה אני אומרת זה לא הרמטי? כי יש המון אנשים אחרים שנלחמו עד אחרי השנייה האחרונה ולא שרדו. אנחנו מכירים את זה בכל מיני סיפורים. אז זה לא תהיה לך תקווה ואמונה ולא תתפשר, הנה המתכון ל... לא, זה לא תמיד עובד ככה. זה לא תמיד תלוי רק באנושי או בהתכוונות שלכם בפנים. אבל כן מצאתי שכל אחד ואחד מהם ניסה עד הקצה. ניסה עד הקצה. ואולי זה תרם להם במשהו. אולי שכשמשהו בנסיבות, אני אומרת, מה זה קנה להם? אולי זה קנה להם עוד טיפ-טיפה זמן. לפעמים שתי שניות, לפעמים שלושה ימים, ולפעמים יותר. האמונה או התקווה או החוסר, זה אפילו, הם לא יכלו להגדיר את זה במילים האלה אז. זה איזה כוח פנימי, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד נחוש, שפשוט לא מוכן לוותר. לא מוכן לוותר. ולפעמים הכוח הזה היה איזה גשר שהחזיק אותם עוד טיפה עד שמשהו השתנה לטובתם.
כן.
או במקרים אחרים לא השתנה לטובתם, מבינה? אבל מה שבטוח זה אם הם היו מבטרים רגע קודם, כמו שכל הסביבה מסביב השפיעה עליהם לעשות והציעה להם ואמרה להם נגמר.
כן.
אז הם לא היו, מספיקים את הנס. הם לא, כן, הם לא היו שם ברגע שבו משהו טיפה זז לטובתם. ואתה, זה מאוד מאוד חמקמק.
בואי נדבר רגע על אהבה.
בטח.
יש אנשים שאומרים, במיוחד במשרד הזה שעוסק בגירושים, שאהבה היא סוג של נס עכשיו. קשה מאוד להתחבר, יותר קשה למצוא... ואת עשית סדרה על אהבה גדולה מהחיים, על אנשים שבעצם פגשו את אהבות העבר שלהם, והצליחו לממש איזו אהבה גדולה שהם קמהו אליה. זה נס האהבות האלה?
אהבה גדולה מהחיים היא סדרה על אהבות שעמדו בכל המכשולים. זאת אומרת, או אנשים שאהבו וניסו לקרוע אותם אחד מהשני, מאלף סוגים שונים של טעמים, כל אחד והדרמה שהוא עבר, ואנשים שהיו מוכנים לעשות הכל, הכל, כדי לא לוותר על האהבה שלהם, אהבות שניצחו את ה... שעשו את הבלתי אפשרי וניצחו את כל המכשולים. ואני באופן אישי חושבת שהאהבה האמיתית,
כן,
להתאהב באמת, לאהוב באמת, למצוא איזה סולמייט, זה לא משנה אם זה ממשיך, אם יש לך את זה לשנה, לחמש שנים או לעשר. התחושת חיבור הזו היא נס. למצוא אהבה אמיתית זה נס, לדעתי.
נכון.
אני חושבת. זה, כן, זה בתחום הפלאי והניסי והגורלות. התחושה האותנטית הזאת של אהבה, אני חושבת, שוב, אני רק מתוך החוויה שלי, אלף רוקחים לא יצליחו לרקוח אותה. זה לא משנה כמה תנסה ותבין, את הרגש האותנטי הזה, או שהוא בך או שהוא לא. שאתה מרגיש אותו או שהוא לא. אני לא יודעת אם הוא נמשך כל החיים, יש כאלה, אולי ברי מזל שזוכים לזה, יש כאלה שזוכים לזה לחצי שנה, לשנה, לחמש שנים, אבל כן, הדבר הגולמי הזה שנקרא אהבה, התאהבות, היקשרות של שתי נשמות, בעיניי זה דבר מאוד ניסי.
אבל דווקא יש הבדל בין התאהבות, שהיא אולי השלב הראשוני של קשר, לבין אהבה כזאת שנשארת עוצמתית למשך הרבה שנים. אני חושבת שבעצם האתגר הוא שהאהבה תישאר עוצמתית להרבה שנים. זה בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, נס, כשאנשים מצליחים להתחבר, לצמוח ביחד, לגדול ביחד בדיוק לאותו כיוון, להיות, להמשיך להשלים אחד את השני.
זה את כבר מדברת על זוגיות.
לא, אני מדברת דווקא על אהבה.
על אהבה?
אני חושבת שאהבה יכולה להיגמר, גם בתוך זוגיות וגם לא בתוך זוגיות. והאהבות שאת מצאת בסיפורים האלה, הן כאילו אהבות שהן לא נגמרות.
כן, יש שם
משהו כאילו חריג.
יש שם משהו, תראה, יכול להיות... קודם כל, יכול להיות שכמו שאתה, כמו שכולנו מכירים אפילו בחינוך ילדים ברמה הכי פשוטה, אתה אומר לילד לא על משהו שהוא רוצה, אתה רק מעמיק ומשריש את הרצון שלו. עכשיו, תחשבי על זה פי מיליון. האנשים האלה מצאו אהבה, קודם כל היה להם את באמת את הניצוץ האותנטי של למצוא נפש, כשהנפש שלך רוצה להיות קרובה אליה. לא רק ההתאהבות הראשונית הזאת שהכל סוער, אלא באמת איזה חיבור של נשמות ושל נפשות, וכשהם מצאו את זה אמרו להם לא. לא, 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 ולא רק אמרו להם לא, גם עשו נגדם לא, וניסו לקרוע אותם בכל האופנים זה מזו. ואני חושבת שהאהבה, לא רק בגלל שזה מגביר את, כשאומרים לך לא זה מגביר את זה, גם זה שהאהבה שלך עמדה בכל המבחנים, והייתה יותר גדולה, ורק הלכה והתעצמה, ככל שניסו לגנות אותה, ולהגיד שהיא לא מתאימה, ולהפריד, אז תשמעי, זה מתכון. אם צלחת כבר בשנה הראשונה, שנתיים, שלוש הראשונות, של מערכת יחסים, הרבה הרבה מאוד משברים, ובתוך עצמך אמרת, ואף על פי כן אני רוצה את זה. זה קשה נורא.
נכון.
ואני רוצה את זה עדיין. אני מוכן לסבול הרבה ייסורים, ועדיין שיהיה לי את זה. אני מוכן לשלם מחירים, ועדיין שיהיה לי את זה. תשמעי, זה כבר קרקע מאוד פורה, להרבה שנים ביחד.
אני מסכימה איתך, אני חושבת שהניתוח שלך מאוד מדויק לגבי מערכות יחסים. אנחנו רואים את זה היום, על את היכולת של אנשים לוותר מאוד מהר, כי קצת לא נוח או כי קצת לא נעים, לא להסכים לעבור משברים. ואני שואלת את עצמי, כשאני רואה את הסיפורים האלה של אהבה גדולה, האם אנחנו לא אוהבים מספיק בתחילת הקשר שאנחנו מצליחים לפרק אותו כל כך בקלות, או האם אנחנו באמת, זה נגמר לנו מהר, או שזה פשוט העידן הזה שמאפשר לנו לעשות הכל בקלות. כי יש אנשים שנלחמו על הזוגיות שלהם, אני מוכנה לחשוף, אני נשואה 26 שנה בחודש הזה, ו10 השנים הראשונות של הנישואים שלי היו מאוד מאוד מורכבות, לא פשוטות, ומישהו אחר היה מוותר. משהו אחר החזיק אותנו שם.
אני לא יודעת, אני חושבת שיש אהבה ויש חברות ויש שותפות ויש אנשים שנשארים גם בשביל הילדים. אבל הדמויות שאני פגשתי, הגיבורים והגיבורות שאני פגשתי באהבה גדולה מהחיים, הם איזה ביטוי מאוד מאוד חזק לאהבה אותנטית.
הם נשארו עוד שנים יחד?
נשארו עד היום ביחד.
עד היום ביחד.
כל הגיבורים שלי, באהבה גדולה מהחיים, הם עד היום ביחד, ואת רואה, דווקא בגלל שהם עברו את המלחמות הכבירות האלה בהתחלה, וגם בגלל שהם איבדו בהתחלה הרבה פעמים את אהוב או אהובה שלהם. כי הרבה פעמים קראו אותם אחד מהשני בכוח. אז הם איבדו והם הרגישו מה זה להיות בלי.
כן.
אז הדבר הזה אימן אותם להרבה מאוד שנים ביחד של אהבה, גם לתחושה הזאת שלקחו לי פעם אחת את זה, אני לא אוותר על זה שוב. ולא אוותר על זה, זה גם אומר הרבה פעמים לעבוד על הזוגיות.
לימד אותך משהו, העבודה על אהבה של אחרים?
אהבה גדולה מהחיים. כן, זה לימד אותי ש... שבני אדם הם יצורים של אהבה. הם מאוד יצורים של אהבה. אהבה זה אחד הכוחות הכי חזקים. הכי חזקים, אני חושבת שלפני הסדרה לא העליתי על דעתי כמה. אהבה, אגב, יותר משנאה, יותר מתאווה, יותר מגריד, יותר מלא משנה, תחפשי את הכוחות שבעינייך מניעים את העולם, שליטה, כל הדברים את תחפשי, אהבה יותר חזקה.
נכון.
היא יותר חזקה, וזה דבר מדהים. היא נדירה. האמיתית,
כן.
האמיתית.
כן.
אבל היא חזקה יותר בעיניי. היא חזקה יותר מכל הכוחות האחרים, או כמעט כל הכוחות האחרים שמניעים את העולם.
היום, אחרי התוכניות האלה, את מאמינה בניסים?
כן, אני מאמינה, אני לגמרי... מה זה בניסים? אני מאמינה שקורים, ראיתי. מה זה מאמינה? ראיתי, אני לא צריכה להאמין. ראיתי מקרים מופלאים, פילאים.
לא, אבל השאלה אם זה את חושבת, את מאמינה בניסים, או שאת אומרת, טוב, זה מקרי, זה גורל, זה מזל. או שאת אומרת, באמת, יש דבר כזה קורה.
לא, אני חושבת, קורה... אני חושבת שיש, שהחיים שלנו כאן, יש להם משמעות. איך שאנחנו מביטים על העולם, ואיך שאנחנו פועלים, יש לו משמעות. ומקרים קיצוניים או בלתי אפשריים שקורים לנו, אני לא חושבת שהם קורים סתם. וגם אוי ואבוי לנו אם נשאיר אותם כסתם. אפילו אם הם קרו סתם ובסוף יום אחד נגלה שהכל היה שרירותי, לנו יש את הכוח המדהים ביותר כבני אדם לתת משמעות לדברים. יותר משאני מאמינה באיזה מכת ברק שמכה מהשמיים, אני מאמינה בכוח של אמונה. אחרי הסדרה של אחד למיליון, כי ראיתי איזה כוח יש לדבר הזה. וזה לא משנה באמונה במה זה, אגב. זה יכול להיות אמונה, זאת אומרת, יש כאלה שמאמינים באלוהים היהודי, אבל
כן.
הרבה פעמים ראיתי אמונה מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, בתפקיד שלך כאימא. בחברות, באהבה, בהצלת חיים. לא משנה. ראיתי אנשים שרותמים את עצמם אמונית למשהו שהוא גדול מהם, והדבר הזה באופן מדהים חיזק אותם והזיז הרים. אז אם את שואלת אותי אם אני מאמינה במשהו יותר אחרי אחד למיליון, זה בזה. זה בכוח של אמונה שלנו במשהו להשפיע.
תראה, הדבר הכי... מהמם ומדהים בתוכניות האלה, בשתיהן אגב, זה שבתוך כל ה... בוא נקרא לזה החדשות או המציאות היומיומית שלנו, אפילו את שבאה מסיקור של פיגועים ושל מציאות קשה בישראל, לא משנה מתי, עכשיו היא הכי קשה שהייתה, אין ספק, אבל תמיד יש משהו בתוכניות האלה שהקו המחבר בו בין שניהם זה פשוט תקווה. זה פשוט תוכניות שמשאירות אותך... עם חיוך, עם איזושהי שמחה כשאתה צופה בהם, שדברים טובים עוד יכולים לקרות בעולם.
נכון.
ושיש למה לצפות.
כי הם יכולים. אני חושבת שאסור, שזה לא אחראי, לספר לאנשים את העולם, רק דרך משקפיים של ייאוש. כי זה פשוט לשקר לאנשים. אגב, אוי ואבוי לך אם תספר לאנשים את העולם רק דרך משקפיים של תקווה. זה גם שקר ולעשות להם עוול נורא. אבל עוול קטן לא פח, גדול לא פחות זה לספר להם רק את השחור ואת הייאוש. צריך, בעיניי, ומעניין בעיניי, להגיש לאנשים צלחת מגוונת של הקיום האנושי שלנו כאן. שוב, קטונתי, כן? אני בסך הכל עושה סדרות בטלוויזיה, מספר ציפורים אנושיים, או סיפורים עיתונאיים, או גם, או תמהיל של שניהם. אבל כן, אני חושבת... שגם אנחנו זקוקים וגם אנחנו רוצים לדעת שיש תקווה ושיש אמונה ושיש דרך שאפשר לברוא וליצור אותה בעצמנו. ואנחנו לא חיים רק באיזה דטרמיניזם של מה שהחליטו לנו, לא יודעת, הממשלה אז יקרה ומה שהחליטו לנו הנסיבות אז יקרה. לא, יש לנו כוחות בתוך הדבר הזה, הם לא בלתי מוגבלים, אבל יש לנו, בוא נשתמש בהם. ואם זה תקווה, יאללה, תקווה.
זו הכי תקווה שיש.
אז כן.
הבעיה היום, ואולי יש אפילו קצת ביקורת על זה. Mm-hmm. אני לא יודעת אם את במקום לתת ביקורת על, את יודעת, על חלק מהדברים שאת עושה, או שאת נמצאת בתוך מערכת שעושה. אבל היום, נגיד, עלו אחוזי הדיכאון בצורה מאוד מאוד גדולה. התקשורת משפיעה על אנשים. אם אתה יושב וצופה כל היום בטלוויזיה, אתה רואה רק באמת אירועים חסרי תקווה. עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו לא נמצאים במקום הזה. כן. יש חטופים, מהשביעי לאוקטובר כולנו במצבים לא פשוטים, אנחנו רואים עלייה מאוד חדה במשברים אמיתיים של אנשים, כן. ביכולת שלהם להתמודד, והתקשורת מאוד מוסיפה.
אני אענה על זה בכמה אופנים. קודם כל, מעל הכל, הסיבה שיש עכשיו עלייה מאוד מאוד חדה, גם במצבים נפשיים וגם במשברים וגם משברים זוגיים ומשפחתיים, זה כי אנחנו חיים במציאות מאוד 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 קשוחה, כבר 11 חודשים, ושיש איזה שבר עמוק פנימי בינינו ובין המחשבה שהמדינה תהיה שם בשבילנו. יש אימה ופחד כשנכנסים לאנשים הביתה וחוטפים אותם מהמיטות, ילדים ונשים וכולי. יש אימה ופחד כשחיילים הולכים לצבא ואת המשך המשפט את יודעת לבד. כן. יש אימה ופחד, אז קודם כל זה, גם אם הטלוויזיה תקחי אותה, זרקי אותה מהחלון, או את האייפון וזרקי אותו מהחלון, לאנשים יש שבר וכאב, ואת זה אי אפשר לטשטש. שנית, אני לא חושבת שאנשים צריכים להיות מחוברים באינפוזיה לדיווחי החדשות. זה כמו הרבה פעמים, כשלא משתנה שום דבר, לראות את אותו דבר בלופ, ואין סיבה לזה. ואולי התשובה הכי עמוקה שלי למה ששאלת, היא הסדרה גיבורים. איך גיבורים, מה זה גיבורים? גיבורים זה סדרה גם כן דוקומנטרית, שיצרתי בחודשים הראשונים של המלחמה. אני זוכרת שישבתי בבית, מול הטלוויזיה, מול המסך, בשעות שבהם לא שידרתי, ואלה היו באמת ימים ושבועות שנצמדנו למסך, לא סתם. נצמדנו למסך קודם כל כי המסך אמר לנו מה קורה יותר, כי התקשורת ברור. תפסה את מקומה של, של המדינה, והרבה פעמים עשתה עבודה הרבה יותר אחראית מהמדינה עצמה, וכי דברים השתנו בקצב מטורף, והיית חרד לגורלם של כל כך הרבה אנשים, ורצית לראות בטלוויזיה מה קורה בזמן אמת. לא פרשנויות, אלא בזמן אמת לראות מה קורה. אז גם אני הייתי צמודה למרקע כל הזמן, ואני זוכרת את תחושת האימה הגדולה, והכאב הגדול, וגם הפחד של מה יהיה, מה יהיה החרדה האמיתית העמוקה. ואני זוכרת שכשישבתי מול המסך הזה, אמרתי, חייבים להביא למסך עוד משהו במקביל. שיהיה את זה, כי זה הכרחי, אבל יהיה עוד משהו שמראה לנו גם את הכוחות שלנו בתוך המשבר, אפרופו משברים.
כן.
שהמשבר הוא לא חד גוני, שהוא מזמן מתוך, דווקא מתוך המשבר, עולים וצצים כוחות טובים והרבה מאוד חוזקות והרבה מאוד תקווה. יש לנו מה ללמוד על עצמנו, לא רק בעולמות הכאב והחרדה, אלא גם בעולמות העוצמה והאנושיות והאהבה. ובעצם גיבורים זו סדרה על אהבה, יותר מכל דבר אחר. על אהבה של אנשים לאדם אחר שהם מעולם לא הכירו, אבל הם עכשיו מוסרים את חייהם עבורו. כי הם אוהבים אותו.
כן.
ואת המשפחה שלו. מספיק כדי לתת הכל, גם אם מעולם לא הכירו. ובאמת הגיעו אליי סיפורים מדהימים במסגרת, אני הכתובת לסיפורים מדהימים וגדולים מהחיים, אז הגיעו אליי סיפורים מדהימים וגדולים מהחיים של ימי המלחמה ושבועות וחודשי המלחמה הראשונים. והחלטתי שאני רוצה להפוך את הסיפורים הללו לסדרה גיבורים. ובאמת הפרק הראשון היה פרק שאת שומעת את תיאור הדברים שעשו כן. גיבורי הפרק, את אומרת, מה פתאום, אין סיכוי. שני אחים, מאותניאל, חובשי כיפה, מתנחלים בלשון העם, שהם שומרי שבת בכלל, ואין להם, הם לא שוטרים ולא חיילים ולא שום דבר, קמים, בלי שאף אחד קרא להם, עולים על הפרייבט ונוסעים לתוך הגיהנום, בשעות הראשונות של השבעה באוקטובר. למה? כדי להציל חיים. האם הם יודעים מה הם יפגשו שם? לא. יש להם מישהו שם? לא. אבל יש להם שם את מי שהם מרגישים, שצריך להציל את חייו, וזה מגייס אותם. והם אנשים מדהימים, שונים ממני בתכלית. ויש לנו ויכוחים עמוקים על איך צריכה לראות אולי מדינת ישראל ביום שאחרי, אבל הם אהבו כל אדם ואדם בקיבוץ בערי, בלי שהם הכירו אותו, ברמה שהם נכנסו עשרות פעמים תחת סכנת חיים, והוציאו למעלה מ-100 איש בחיים, כן. מתוך התופת, מתוך השריפה. ואחד מהם גם שילם בחייו. אז את הסיפור הזה שאיתו פתחתי את העונה, אני הרגשתי שכל בן אדם צריך לראות על המסך. ולא אלמן ישראל, זה. זה לא הטילים במטוסים. זה זה.
ממש.
והם אחרי זה גם זכו בעקבות הסרט עליהם בפרס ישראל. ומשפחת קלמנזון, משפחה מדהימה. שוב, כאמור, בימים רגילים, אני יכולה להתווכח שעות עם מנחם, האיש היקר והיפה שזכיתי להכיר, על הרבה דברים במדינה הזאת, אבל לא על, לא על, לא על קדושת החיים.
אני חייבת להגיד שהייתה אחת השאלות שלי אלייך לאורך הדרך, הייתה מה הערך לדעתך שאת בעצם נותנת, אבל אני חושבת שאת כל כך כיסית את זה בשאלה הזאת, בתשובה שלך, את בעצם, הלוואי, אני מאחלת לנו שגם התקשורת, אבל גם בכלל העם, אנשים יסתכלו על הדברים רגע בדרך שאת מסתכלת עליהם, באמת יעצרו ויגידו גם בתוך הכאוס הזה, יש טוב, יש כוחות, יש דברים שמחברים בינינו, יש ערכים, יש מוסר, כן. וזה בעצם הנס הכי גדול בזה. כן. אולי הנס הכי גדול זה שאת, כשהתוכניות האלה משודרות, הן עולות ברייטינג שלהן על תוכניות ריאליטי. שזה אומר...
זהו אחד נס.
זה נס שאומר...
זה פשוט מראה לך מה אנשים זקוקים לו.
בדיוק.
למה הם כמהים.
כל כך כמהים פה, גם לתקווה, וגם לנס, וגם להבין שזה אהבה שאינה תלויה בדבר, ובאותו מי חושב ככה על הממשלה או אחרת.
לא, זה ממש קדושת החיים.
לאחד אותנו, ממש לאחד אותנו על בסיס הערכים שלנו, מה שאנחנו... לצערי לא חווים כרגע.
אנחנו לא חווים את זה כרגע מלמעלה, אבל אפרופו המשבר של השנה האחרונה של השבעה באוקטובר, תשמעי, בתוך המשבר הזה שעוד לא נגמר, יש פער מאוד מאוד גדול, מאוד, בין ההתנהגות האזרחית ובין מה שנקרא עם ישראל, יהודים ולא יהודים אגב,
כן.
הישראלים, הישראליות, אל ההנהגה.
לחלוטין.
יש פער שרק הולך ומתגבר, פער בלתי נתפס, ואת עם ישראל, את הישראלים, אני מרגישה שגיליתי מחדש, אפרופו אהבה, בהתאהבות על חלל, על מה זה ישראליות. ובכאב מר וצורב, ובאכזבה ובשברון לב, על האנשים שהצליחו לטפס למעלה אל מוקדי... אל מוקדי הפוליטיקה וקבלת הכוח במדינת ישראל. אם יוצאי דופן, צדיקים בסדום, אבל אם בעיקר סדום.
היית שוקלת?
בחיים לא. את לא צריכה לסיים את השאלה.
לא צריכה לסיים את השאלה.
בחיים לא.
כן.
המנגנון עצמו, כפי שהוא היום, ומרבית האנשים שנמצאים שם, כמו שהם היום, הופכים את זה לכמעט בלתי אפשרי, לעשות טוב. יש כאלה שמצליחים לעשות, הם משלמים הרבה מאוד מחירים בדרך, אבל יש כאלה שמצליחים לעשות. אם היה יום אחד איזה גיוס כללי,
כן.
שבבת אחת את מחליפה את כל הכנסת, את כל הממשלה, את כל מרכזי הליכוד, ומרכזי המפלגות האחרות, את כל המנגנונים המסואבים, הצ'אק חותכת אותם, ויש גיוס כללי בצו 8 של אנשי מקצוע, אנשים נקיי כפיים, לבוא ולבנות כאן מדינת ישראל חדשה, אז אנשים לא היו מהססים. טובים ממני, לא היו מהססים.
זו תוכנית מצוינת, אגב.
כן. חבל שאי אפשר להריץ אותה.
חבל שאי אפשר להריץ אותה. זו תוכנית שהייתה פותרת לנו הרבה בעיות.
כן, זה לא עובד ככה.
אז מה את אומרת שיקרה? יהיה נס בסוף? מה דעתך?
אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני חושבת שאנחנו צריכים יותר מנס פה. אנחנו צריכים ניסים שנקרא, קוראים לנו הרבה וקוראים לנו כל הזמן. יש הרבה הזדמנויות. שמיים נפתחים אם תרצי, הלבבות של האנשים נפתחים אם תרצי. כל אחד לפי מערך האמונות שלו. הזדמנויות נפתחות כל הזמן. אבל הרכיב האנושי חייב לבוא גם לשולחן. וכשהמפתחות וההגה נמצאים בידיים של אנשים שמכניסים הרבה מאוד אינטרסים זרים לתוך התמונה...
פוליטיים.
פוליטיים, כלכליים, מסיוב קטן ועד סיוב גדול. בעיקר נטולי ערכים. בעיקר נטולי ערכים ונטולי אהבת אדם ונטולי הבנה בקדושת החיים. כל הדברים, כל מה שלקחו איתם בלב, האחים קלמנזון ועוד הרבה מאוד גיבורים אחרים שפגשתי בגיבורים, כשהם רצו אל התופת כדי להוציא משם, להוציא מהמשבר חיים, להוציא חיים, אני לא מרגישה שהם נמצאים שם. או, לא אגזים, הם נמצאים שם, אבל לא בממדים שהם צריכים להימצא שם, בקרב הפוליטיקאים והמנהיגים שלנו. לא מספיק. וזה הרכיב האנושי שחסר פה, כדי שנצא מזה למקום טוב יותר.
אסור לתת למשבר הזה להתבזבז, כמו שאת אומרת. אם כבר הוא קרה, יש באמת כל כך הרבה מה...
אסור לתת למשבר הזה להתבזבז.
כן.
אנחנו נמצאים במקום שבו... זה כמעט הגיע למצב שבו אם לא נתרומם מהמשבר הזה, אז כבר לא נתרומם.
אז נובד.
כן.
ממש ככה. שקל לעזוב את הארץ? זה עבר לך בראש?
אני אגיד לך מה. יש רגעים שבהם מפחיד לי כי אני אימא לילדה. לא על עצמי ולא על הילדה שלי. ומפחיד לי ואני לרגע... את המחשבות מתגלגלות, האם אני עושה מספיק כדי להגן עליה? האם אני יכולה לקחת אותה למקום מוגן יותר, גם בלי לעזוב את הארץ?
כן.
את בלי הכותרות הגדולות האלה? כן. האם אני עושה את התפקיד האמאי שלי, ההורי? והמחשבות האלה עוברות הלאה. אני חושבת שזה קורה לכולנו.
לכולנו.
המחשבות האלה עוברות הלאה כי... כי אני אוהבת את המקום הזה, ובעיקר אוהבת את האנשים במקום הזה, וכי המשפחה שלי פה, והחברים שלי פה, והשפה שלי פה. אבל לשקר ולהגיד, מעולם לא חלף בדעתי, חלפה בדעתי השאלה, האם אני עושה מספיק כדי להגן עליה? זה יהיה שקר, ואני לא בעניין של שקרים. באמת, חשבתי על זה. האם הכי מוגן לה פה? האם אני יכולה לקחת אותה למקום יותר מוגן? אבל אני פה. אני פה.
בואי נסיים באיזה מסר של תקווה. יש עוד פרקים של אחד למיליון ואהבה גדולה מהחיים שישודרו?
יש עוד פרקים של אחד למיליון וגם פרקים של אהבה גדולה מהחיים. בדיוק עכשיו תוכלי שאנחנו מדברות, מסמסים לי מקשת את התאריך של הפרק הקרוב.
מתי? בואי נצפרי לנו.
הם כותבים בתשיעי לתשיעי, יום שני.
אז בתשיעי לתשיעי.
כן.
אז בואי נזמין את כולם לראות איזה נס ככה...
זה פרק של אהבה, סיפור אהבה גדול.
סיפור אהבה גדול.
כן, דווקא של מישהו שמאוד מוכר ומפורסם וידוע.
באמת?
כן.
אוקיי.
אגב, זה סיפור מטורף על משבר, אפרופו, על איך צומחים ממשבר.
אני חושבת שזה השליחות שלך, להראות לנו
אולי?
קצת איך לצאת מהמשבר, כל אחד בקטן שלו, ואולי בביחד. כן, הרבה יותר הסתכלות חיובית על החיים. זאת אומרת, זה שהצלחת לשבת שם ומול המסך בחודשים הראשונים ולהגות את גיבורים, בוא נראה איזה דברים טובים יש פה. בעיניי, אם כל אחד ייקח את המסר הזה ויעשה קצת, קצת מזה, וינסה לראות את הטוב, ולא רק להשחיר גם לא אחד את השני, וגם לא
כן.
בכלל. אז אולי עוד יש לנו תקומה.
תראי, אני ממש מאמינה שיש לנו תקומה. אני גם מרגישה שאנחנו חייבים שתהיה לנו תקומה.
חייבים.
אנחנו חייבים, אין לנו ברירה. זה יותר אין לנו ברירה, אנחנו חייבים תקומה. זה קשה. לא אין פה פתרונות קסם, אבל גם אין לנו ברירה. אין לנו את הפריבילגיה להתעצל בזה.
נכון. נסלי, אני באמת מודה לך מקרב לב שבאת.
באהבה גדולה.
תודה על הרעיון המרתק הזה. זהו, אנחנו היינו פרק המאה של האקדמיה לניהול משברים. תודה רבה. ויאללה, תשיעי לתשיעי הפרק החדש, ואנחנו נשים פה את המייל של נסלי,
כן.
כדי ש... כל מי שיש לו סיפור אהבה גדול או נס יוכל לכתוב לה ולספר את הסיפור שלו. אני ממש מזמינה אתכם לראות את הסדרה הזאת, אפילו בתשלום במאקו, באמת באמת, פרקים נהדרים שעושים טוב על הלב. עם מלא תקווה אנחנו מסיימים פה, בתקווה שיהיה לנו עוד הרבה מאוד פרקים והרבה מאוד סיפורים והרבה דברים חיוביים, נוכל לחגוג פה עוד הרבה זמן. תודה רבה.
תודה, באהבה.